סינכרון,
בכל מקרה נעשה.
אבל צריך סינכרון שרואים אותו.
סוד אחד. זה עובד, לא צריך. עשר אחד קטן.
אך.
כבר יהיה קטע, הסינכרון הזה. המעיין חי. הפעם נורווגיה. יפה מאוד. אם רואים אותך ככה. וואלה, רואים. אז כן, כן, עזבנו את קורסיקה וטסנו צפונה צפונה. אנחנו עכשיו נמצאים בלב...
יוטנהיימן.
ארץ הענקים כאן בנורווגיה. נהנים מוואפל נורדי בסוף יום טיול. ואחת השאלות ששאלו אותנו כל הזמן, כאילו אנחנו נעדרים לחודש וחצי מהבית. ושאלו אותנו איך אורזים לחודש וחצי. אבל בתכלס...
לא צריך לארוז. יש פרוות.
יש פרוות, אבל בגדול, יש לנו כמה דברים בסיסיים שדי חוזרים על עצמם. הציוד טיולים זה אותו ציוד טיולים. שכבות, מילי גשם, כל הדברים האלה. הציוד הקבוצתי הוא אותו ציוד קבוצתי. ויש לנו סט אחד מהודר, שאתם רואים אותנו בתוכו.
הדור.
עכשיו, זה הכי טוב שלנו. ויש לנו את הסטים להליכה. מעבר לזה, אין לנו הרבה ציוד. הוא פשוט חלקו גם כבד וציוד קבוצתי. אז האריזה היא לא כזאת מורכבת, גם כשיוצאים לחודש וחצי. זהו.
זו אותה אריזה בתיוק, בתכלס. שק שינה, ציפית לבקטות. הלוואי והיה לי עוד זוג נעליים, אחד רך יותר לקורסיקה, אחד קשה יותר לנורווגיה, אבל תכלס אין לי גם ככה. אז האמת היא זה בדיוק אותו ציוד. ציוד קבוצתי זה אותו ציוד.
אנחנו כן מנסים להשתכלל. ושהציוד הקבוצתי שלנו יהיה יותר קל.
נכון.
וזה, אבל זה פרק אחר לגמרי.
על קערות הסלט החדשות. Stay tuned.
בדיוק. אנחנו נמצאים בבקתה מגניבה בנורווגיה, בביג דין. אנחנו נתייחס לבקתות בסוף הפרק הזה, אבל הרעש שאתם שומעים סביב, זה האווירה עכשיו בבקתה. אנשים פה דופקים המבורגרים מסביבנו. אבל אנחנו נמשיך. אז עזבנו את קורסיקה, עזבנו שביל קשוח. האם הגענו למקום עם מזג אוויר קשוח?
עזבנו שביל קשוח, הגענו למקום עם מזג אוויר ועם שביל קשוח. גם ביחד. כי גם בנורווגיה, שבילים זה לא איזה משהו לכתוב עליו הביתה, או לכתוב עליו חיבור הביתה, אבא שלי היה אומר. זה לא כמו בקורסיקה, אין את אותו גרף גבעים, אין את אותם שיפועים, אבל פה באמת המזג אוויר יכול להיות די קשוח. המזג אוויר קשוח זה גם שביל קשוח. זה לא רק השיפוע, זה לא רק הסלעים, זה סלעים חלקים, זה בוץ, ואז כאילו הכל נהיה קצת יותר קשוח. והנעליים רטובות שזה מקרר את הרגליים, ואז הרגליים קשה להם קצת בזוז. כן.
אין פה שמש ים תיכונית.
אין פה שמש ים תיכונית, הלוואי.
וגם השמש שיש פה?
סקנדינבית. אבל זה יפה, זה יפה. היא עולה נמוך, היא יורדת נורא מאוחר, עד 11:30 יש פה אור, זריחה ב-2:30, 3, לא, מתי זה קורה, משהו כזה. ותמיד השמש נמוכה, מעל האופק, כאילו היא עושה מין כזה דבר, לא כמו בקורסיקה על הראש שלך, פה היא כזה דבר. ואז הכל אפי כזה, התאורה, האווירה, עננים נורא נורא גבוהים, זה כזה בכל סקנדינביה. גם באיסלנד זה ככה, בגרינלנד.
אוקיי. לרגע הייתי צריך לאבד את זה. אנחנו, זה לא טיול קצר.
לא.
מבלים פה בנורווגיה 12 יום. איך המעיין נודד בתכלס בנורווגיה?
תכלס, אני חושב שכל הרעיון הזה של המעיין התחיל בנורווגיה.
לקחת לי את הקפה, נראה לי.
עכשיו רק שמת לב? שלי נגמר, אתה דיברת מלא בפתיח. עכשיו אני מדבר. כן, אני חושב שכל העניין הזה של המעיין התחיל, כאילו נולד בנורווגיה. בנורווגיה בעצם התשתית של הטיולים היא כל כך מסודרת, שזה מתבקש לטייל פה עם אוטובוסים, עם רכבות, עם מעבורות, עם כל מה שמסביב. זה לא רק העניין של הכסף, זה העניין של החוויה. כאילו, מתי יצאנו עם קבוצה? לא להיות בקבוצה. החבר'ה פגשו בדרך לפה איזה מישהי שהזהיר אותם מזג אוויר, יצאה איזו שיחה נורא מצחיקה. מחר אנחנו שתים במעבורת קטנה על איזשהו אגם, ממנו התחיל לטייל. מברגן השוט דרך הפיורדים לסטאבנגר, לקראת התחנה האחרונה של הטיול. המדינה כאילו מבקשת להשתמש בתשתיות האלה. וזה א' ב' של המעיין, כאילו שימוש בתשתיות ציבוריות, אז ברור שזה גם יותר חסכוני, אבל זה גם משהו בעבירה, שברעיון של המעיין אנחנו יכולים ליישם את זה הרבה יותר טוב.
מגניב.
כן. נורווגיה היא הגאד מאדר של המעיין, אני חושב, תכלס.
או, וואו, זו אמירה רצינית.
זאת עוד מהדרך, כאן אני רגע זז הצידה. תכלס, מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב במעיין, אתה עבר גם עם איסלנד, עם האלפים, אנחנו יודעים באמת לקחת מקומות יקרים, נורווגיה, אלוהים ישמור כמה יקר פה, באמת זה לא... לפני יומיים בלילה.
כמה עולה הוואפל נורדי הזה?
זה עוד איכשהו נראה לי מסובסד, כאילו, כזה ה-D&T, המועדון מטיילים יכין את הבלילה עצמה, זה רק 5 יורו, אבל שתינו בירה באוסלו, 12 יורו, שתי בירות. בירה אחת, סליחה. 30 יורו. היה שתי בירות וקצת צ'יפס. לא, המצב קשוח. וזה מה שאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יודעים לקחת יעד יקר מאוד, ולמכור אותו במחיר הרבה הרבה יותר נגיש, ממה שאפשר אפילו לבד להגיע אליו, בתוכנית כזאת אדוקה וטובה.
לגמרי.
אף על עצמי, תוכנית טובה, אדוקה, כן.
המזג אוויר קשוח, השבילים די מאתגרים בחלק מסוים, ובכל זאת, על אף כל זאת, ועם זאת, הביקטות.
הביקטות. זה לא אוסטריה, זה לא האלפים, זה בטוח לא קורסיקה, שלקרוא לקורסיקה ביקטה זה בכלל העלבה לעולם הביקטות. זה השלב שבו עומר, כמו עם הרחפן בקורסיקה, אתה מוכן?
תן לנו את זה.
אופה.
אז אתם עכשיו רואים את ארוחת הבוקר המפנקת שיש כאן בביקטה. וזה רק ההתחלה של היום. כשאתה חוזר עייף, רטוב, כמובן שאתה ממשיך ל...
חדר ייבוש.
ויש לך...
מקלחת חמה.
ויש לך...
ופל נורווגי. עם שמנת וריבה.
ומכיוון שיש אור ואגם, יש לך ליד האגם.
סאונה.
אי אפשר לבקש יותר מזה.
אין יותר מזה. לא, הביקטות בנורווגיה זה חלק נורא משמעותי בטיול, הן מאוד 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 כיפיות. שוב, אי אפשר להימנע מזה, הן יקרות בצורה מחרידה לביקטה, אבל זה חלק נורא כיפי בטיול, הם לוקחים את זה נורא ברצינות, וזה כיף, זה כיף ככה לסיים. באמת, השטח הוא לא קל, השטח הוא לא קל. נראה לי שיהיו בודדים לימים שלא נסיים עם רגליים רטובות, הלוואי וזה רק הרגליים. ואז כן, להגיע למקום כזה שגם הפשוט שבפשוטים הוא 17 רמות מעל הרבה דברים אחרים באלפים. וזה כיף.
אז בואו איתנו לנורווגיה בפעם הבאה, או לפחות תמשיכו לעקוב. אנחנו נוציא עוד המעיין חי מנורווגיה, הפעם עם בעלים של אחת הביקטות.
אופה.
שקצת נקשקש איתו על האווירה.
אולי יוצא עוד שניים.
אולי עוד שניים. זהו. אז המעיין חי, ממשיך את דרכו כאן בנורווגיה. אנחנו נחזור לוואפל ונביא עוד קפה. שהוא בחינם פה, אגב, כמובן.
איזה רומנים.